שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הרביעי בסדרה שלנו על למידת מכונה. הפעם ניצול לעולם המסקרן של למידה לא מפוקחת, Unsupervised Learning. מה זה בעצם למידה לא מפוקחת? כיצד מודלים יכולים לנתח נתונים ללא תגיות או תשובות מוגדרות מראש? בפרק הזה נעסוק בטכניקות מפתח, נבין איך האלגוריתמים עובדים ונחקור יישומים פרקטיים שלהם בתעשייה. בנוסף, נדבר על היתרונות והאתגרים של למידה לא מפוקחת, ונכיר גישות להתמודדות עם אתגרים נפוצים. אז הולך להיות פרק מרתק, שיפתח לכם זוויות חדשות על תחום למידת המכונה, פתיח, מתחילים. שלום לכולם, אני גדי, מרקטינג אנליסט ליד בפלאריום.
ואני רם, המייסד של אפסקל אנליטיקס.
ואני מיכאל.
אז ברוכים הבאים לפרק הרביעי. כמו שהבטחנו, היום אנחנו הולכים לדבר על למידה לא מפוקחת. מיכאל, מה זה למידה לא מפוקחת?
אז למידה לא מפוקחת, מה שקוראים אותה באנגלית, Unsupervised Learning, היא גישה בלמידת מכונה, שבה האלגוריתם או המערכת בעצם לומדת מתוך דאטה לא מתויג, זאת אומרת שאין לייבלים או תוויות או תוצאות ידועות מראש, ובגישה הזו המטרה שלנו היא לגלות דפוסים, מבנים או קשרים מסוימים בדאטה ללא הדרכה חיצונית.
אני יודע שכבר דיברנו על זה, אבל אכפת לך באמת לחזור ולאור הפרק הקודם, להסביר בעצם מה ההבדל המרכזי בין למידה מפוקחת ללמידה לא מפוקחת?
כן, אני חושב שזה שווה להתייחס לזה שוב. ההבדל המרכזי בין למידה מפוקחת, שדיברנו עליו בפרק הקודם, ללמידה לא מפוקחת, טמון בסוג הדאטה ובמטרה. בלמידה מפוקחת אנחנו עובדים עם דאטה מתויג, שבו בעצם כל דגימה, וכשאני אומר דגימה, נתחבר רגע לעולם האמיתי, בדרך כלל זה שורה, אוקיי? כל שורה בדאטה, מכילה תשובה ידועה מראש, והמודל שלנו בעצם לומד לחזות את אותה תשובה. דיברנו על use cases של מחירי דירות, או סיווג זנים של ציפורים, אז בעצם אפשר לחשוב על השורה הזאת, ניקח את המחירי דירות, אז יש שם כמה חדרים בדירה, ואיזה שכונה היא ממוקמת, ומה מטר רבוע, וכהנה וכהנה, ובסוף יש לייבל, שהוא המחיר, שהמודל מתכוונן אליו. בלמידה הלא מפוקחת, שעל זה אנחנו מדברים היום, בעצם אין את הלייבל, אין את האבית, אין את התוצאה שאותה אלגוריתם מנסה לחזות. ולכן, בגלל שאין לנו את התווית הזאת, אנחנו לא נתמקד בלחזות תווית שאין לנו, אלא אנחנו מתמקדים בלזהות דפוסים ופאטרנים, דוגמה זה קלאסטרים, בעברית זה נקרא אשכולות, אנחנו מתמקדים בדברים כאלה, אולי בדברים כמו דחיסת מידע, אנחנו, ככל שהפרק ילך ונתקדם, גם נדבר על על ה-use cases האלה יותר בהרחבה.
מעניין. דאטה מתויג, כמו למשל מחירי דירות, שזה כאילו דוגמה כזאת מאוד קלאסית, יכול לשמש גם לשימושים של קלאסטרינג? אם אני אומר רגע, בוא נשים בצד את העניין של המחיר של הדירות, לא מעניין אותי המחיר של הדירות, אני רוצה לעשות איזשהו קלאסטרינג על הדאטה הזה, אז זה אפשרי?
בהחלט אפשרי, אבל אני חושב שרגע, אם אני רגע ממקד את מה שאתה עשית פה, אתה בעצם שינית את הדבר הזה שאתה רוצה ללמוד. אם כשהיה לנו את המחיר, אתה רצית לחזות את מחיר הדירה, או אתה לא. אתה אומר, אני לא רוצה לחזות את מחיר הדירה. אגב, אתה לא חייב להוריד את מחיר הדירה. אתה יכול שזה יהיה אחד מהפיצ'רים לאלגוריתם של קלאסטרינג, או כל אלגוריתם למידה לא מפוקחת אחרת. השאלה המרכזית פה היא היעד שלי. אם היעד שלי הוא ללמוד דפוסים, או למצוא דירות דומות, אז אוקיי. אבל אם היעד שלך הוא מחירי דירות, אתה חייב את זה. זאת אומרת, ההתחלה היא, לפעמים יש אילוץ, אין לי מחירי דירות, אז אני מחפש פאטרנים. אבל בוא נגיד, בעולם מושלם שיש לנו את כל הנתונים, אז היעד הוא זה שיכווין פה את סוג הלמידה.
כן, אז, כן, אז ההבדל המרכזי תמון בעצם בשאלה שאנחנו מנסים לענות עליה. איזה סוגים של אלגוריתמים יש בלמידה לא מפוקחת?
יש האמת לא מעט, יש אפילו די הרבה, ואני אתמקד בעיקרים שבינון. יש לנו בעצם קלאסטרינג, כמו שדיברנו עליו, לייצר אשכולות, שבו בעצם אנחנו מקבלים, אני שוב חוזר כי אני מאוד אוהב, אני חושב שזה מאוד קונקרטי, אנחנו מקבלים דאטה על משתמשים, על 100 משתמשים עם מאפיינים שורים, מאפיינים שונים, וכל משתמש הוא שורה בדאטה שלנו. ואנחנו רוצים לקחת את 100 שורות האלה, את 100 המשתמשים האלה, ולקבץ אותם לאשכולות, לקבוצות דומות. אולי אנחנו רוצים לבצע קמפיינים שיווקיים ממוקדים לקבוצות כאלה ואחרות, כמו שיש לנו סיבות אחרות. אבל בעצם ה-use case הראשון זה חילוק דאטה לקבוצות בעלות דמיון, מה שנקרא קלאסטרים. use case שני,
אוקיי, אם כבר נגעת בזה, הלייבל החסר פה זה בעצם הכותרת או השם של הקבוצה הזאת של הקלאסטר?
לא, בעצם רגע נגיד המילה הלייבל החסר מניחה שאנחנו רוצים לחזות משהו שאין לנו אותו, את הלייבל שלו. אבל כשאתה עושה את הקלאסטרינג, אתה בעצם מנסה לייצר קבוצות דומות. יכול להיות שאלגוריתם, אתה לא יודע בהכרח לפי מה הוא יקבץ את הקבוצות האלה. זאת אומרת, זה כאילו, זה פשוט קונספט שונה לגמרי בלמידה. ואני ממליץ לא לצאת מלמידה מפוקחת ולנסות להגיע ללמידה לא מפוקחת, אלא ממש לשנות גישה. ולהבין שאנחנו עושים פה משהו אחר לגמרי. אז כאילו רק בהקשר הזה, אוקיי? ממש סוג שונה של למידה, אנחנו ממש מזהים דפוסים, שאנחנו לא יודעים אגב מה האלגוריתם יציף לנו. אז זה לגבי זה. זה בסדר? זה עזר להבין את הנקודה?
רגע, אז ליל, יש שאלה שמתקשרת למה שגדי אמר. אוקיי, סבבה, אני מבין מה אתה אומר, כאילו, האלגוריתם הזה עוזר לנו לאתר קבוצות, כן, באופן שאנחנו לא ידענו בכלל לחזות מלכתחילה שהן קיימות.
שקבוצה.
כן, אבל האם זה נכון להגיד שבעצם הלייבל החסר, במרכאות, זה הקבוצה? אנחנו לא יודעים מה הקבוצה,
אולי.
אנחנו לא יודעים איזה מאפיינים יש לה, אבל זה כאילו הלייבל החסר שלנו. זה נכון להסתכל על זה ככה?
בוא נגיד שאם היית רוצה לקחת את הקבוצות האלה שמצאת, אוקיי, אני מתחבר יותר רגע שנייה. אז אם היית רוצה לקחת את הקבוצות האלה שמצאת, ולתת להם כתלוג עם שם שיש לו משמעות, ובאמת היינו מצליחים למצוא שם עם משמעות כזה, אז זה היה הלייבל החסר במקום מסוים, כן. לא תמיד קל לתת שם קל פשוט למה שמצאנו, זה יכול להיות ערבוב של לקוחות שמשלמים הרבה, ויש להם מעדפות כאלה וכאלה, והם בחתך אוכלוסייה כזה וכזה, לא תמיד אנחנו יכולים לתת איזה שם כמו high spenders, או high usage, לא תמיד זה יהיה כזה פשוט, לפעמים זה יהיה שילום של פיצ'רים, אבל אם היינו יכולים לתת שם, אז כן.
אוקיי. Okay.
אוקיי, מעולה. אז רגע דיברנו על קלאסטרינג, נדבר על עוד יוז קייס מאוד מאוד, בוא נגיד מאוד נפוץ, אנומלי דטקשן, איפה זה ממש פוגש אותנו בחיי היומיום שלנו, אז אתם מכירים שאתם שמתם עין על איזה פריט מאוד מעניין שאתם רוצים לקנות, ואתם, החלטתם שאתם מבצעים את הרכישה ושמתם אשראי, אז יש איזה לפעמים 5-7 שניות עד שאתם מקבלים אישור. וזה לוקח טיפה יותר זמן לרגיל. לרוב מה שיקרה זה שרץ אלגוריתם של fraud detection. בעצם הוא מנסה לזהות אנומליות בדפוסי השימוש שלכם באשראי לעומת משתמשים אחרים. גם פה לא תמיד יש לנו את הלייבל, אנחנו פשוט רוצים להצביע על יש פה טרנזקציה שהיא חריגה. יש פה אירוע שלא דומה לאחרים. זה קצת מתקשר לקלאסטרינג, יש פה הרבה דמיון עם קלאסטרינג, כן? אבל זה use case מאוד מאוד ספציפי שנקרא אנומלי.
בכל זאת ישראכרט חשבו שהוצאתי 3,200 שקל באטליז ביום אחד בירושלים.
אולי אתה מארגן אירוע משפחתי?
בירושלים.
אז אולי שווה, כן, שאני מקווה שיש פה דאטה סיינטיסט שמקשיבו ממנו. אוקיי. לא רוצה לי בטוח שיש להם איזה אלגוריתם in place, אבל you know how it is. אז זה לגבי זה. עוד פיסת קבוצת אלגוריתם מעניינת, נקראת Dimensionality Reduction, ומה שבעצם אפשר לבצע, אפשר לקחת, בוא נגיד שאנחנו רוצים להעביר איזה דאטה מסוים על לקוחות, ויש לנו 5,000 פיצ'רים שאיתם אנחנו יכולים לבנות מודל מסוים. אבל זה המון. מה אפשר לעשות? אפשר להפעיל אלגוריתם, שמה שהוא עושה בעצם, הוא לוקח את ה-5,000 פיצ'רים האלה, והוא יודע לכווץ אותם ל-10, 20, 50 פיצ'רים. כשאני אומר פיצ'רים, אני מתכוון קולומים בטבלה, גם ברמה טבלאית בסיסית. הוא יודע לקחת 100 קולומים, ולפרק אותם ל-50 קולומים, לפרק, לאחד אותם ל-50 קולומים, עכשיו, זה לא נהיר לנו, אבל אלגוריתם שינסה לחזות עם ה-50 פיצ'רים האלה, לכאורה אמור להגיע לאותה רמת דיוק, כאילו הוא ישתמש ב-5,000, ולפעמים עד יותר טוב, כי הוא לא מחפש בזבל. למה? זאת אומרת שהוא לא מחפש בזבל, זאת אומרת, הרבה פיצ'רים עוזרים על עצמם, כל מיני דברים כאלה, האלגוריתם יודע לזהות את זה לבד, ולדחוס את המידע בעצם. אלגוריתם לדחיסת מידע, אוקיי? אני מניח שאתם גם מבינים שזה הרבה שימושים, טכנולוגיות מידע, יחסון, כל מיני דברים גם שהם מאוד טכני. כן? אז זה לגבי זה, ואני חושב שהדבר מגניב שקורה היום, ואולי טיפה נדבר על זה ככה לקראת הסוף, אם יישאר לנו זמן, זה שהאלגוריתמים לא מפוקחים, ואני שם פה איזה כוכבית, זה שהם לא בדיוק לא מפוקחים, והם הם נקרא מה שנקרא בין לא מפוקחים לחצי מפוקחים. הטכניקות האלה היום הם מה ששימשו לאימון המודלים הבסיסיים של GPT, של למה אינדקס, למה אינדקס הפרמורק, של למה, של קלוד, כל המודלים השפה הם גדולים יותר ויותר ויותר. מה הם עושים הרי? הם סורקים את כל האינטרנט, נכון? הרי זה מה ששם אלפן אומר, אנחנו סרקנו את כל האינטרנט. אבל אין תיוגים באינטרנט, אבל לא תייג לך את האינטרנט. אז איך לומדים מהדאטה הזה? אז גם פה בעצם יש אלגוריתם שיודע לעזור למודל ללמוד שפה, מדאטה שהוא לא מתויג, אוקיי? אז אלה בעיניי השימושים המרכזיים, יש עוד, אבל בוא נגיד,
מעניין.
עשינו פה כמות נוחות.
אתה אומר חצי לא מפוקח, כי בעצם הרבה מהאימון כן היה עם תיוגים, זאת אומרת, ממש אנשים שיושבים ומלמדים, כאילו, מלמדים את המכונה?
קודם כל, אם נרצה, אז אפשר גם לעשות פרק שלם על איך מאמנים מודלי שפה. יש איזה 4 שלבים בדרך, והשלב הראשוני, הבסיסי ביותר, לא כולל שום תיוג אנושי, אלא כולל פשוט מעבר עם GPUs מפלקסטיים בעלויות של מאות ומיליוני דולרים, ועוברים על כל האינטרנט דאטה לא מתויג לחלוטין. זה השלב הראשון, ויש שיגידו החשוב ביותר בלימוד מודל שפה. יש שיגידו שלא אגב, כן? אבל אחד השלבים הקריטיים.
מה שבין היתר גם מסביר למה, נגיד בעברית זה הרבה פחות נגיש.
נכון. נכון מאוד, כן.
מעניין, אז באמת בהקשר של הג'נרטיב ו-AI ולמידה לא מפוקחת, למידה לא מפוקחת באמת תמיד מצריכה כמויות מאוד מסיביות של דאטה, כדי שהיא תהיה אפקטיבית?
שאלה טובה, יש מקרים שזה יותר תלוי בסוג האלגוריתם רגע, כי גם לאלגוריתם של למידה לא מפוקחת, אז יש אלגוריתם שמתבססים על רשתות נוירונים, כמו מודלי שפה, ושם הכמויות הן מפלצתיות, בוא נגיד. אני לא אומר גדולות, הן מפלצתיות. מפלצתיות זה אומר, סתם אני אקח, עשרות ויקיפדיות, דברים כאלה, או בוא נגיד, ויקיפדיות בצורך ההתחלה. ויש אלגוריתמים כמו K-means, או כמו DB-scan, שהם אלגוריתמים שיותר ביום-יום, יותר הציבור הרחב משתמש בהם, ששם לא דווקא, אפשר גם להתחיל מאלפים ככה, להגיע לתוצאות נאות.
אז אם אנחנו רגע מנסים לסכם, מה הם בעצם היתרונות והחסרונות של הלמידה הלא מפוקחת?
אז מבחינת היתרונות, ורגע בואו ונגיד, אולי נחזור צעד אחורה, רוב הדאטה בעולם לא מתויג. כאילו רגע בואו נגיד את זה כמו שזה, רוב הדאטה לא מתויג בעולם. אז למידה לא מפוקחת מאפשרת לנו להתמודד עם דאטה שלא תויג, שזה רוב הדאטה בעולם. אז זה דבר ראשון. היא מאפשרת לנו באמת למודלי שפה ללמוד שפה, היא מאפשרת לנו לזהות פאטרנים בדאטה לא מתויג, נדבר אולי גם על יוז קייסים מעניינים, וכהנה וכהנה. אבל, מצד שני, בוא נגיד, שלא כל כך קל לפרש למה, נגיד, מודל קלאסטרינג שמחלק לקבוצות, הגיע לתוצאות שהוא הגיע. ולפעמים זה מקשה על פירוש התוצאות, אנחנו לא מבינים בהכרח למה האלגוריתם קיבל את ההחלטות האלה. ואני אעשה את זה על הפליפ סייד, זה לא תמיד כמו חיסרון, כמו מה אתה צריך. זאת אומרת, אם אתה צריך, אתה בארגון עסקי, שמבקש לחזות משהו ספציפי, אז כמו מחיר, כמו ביקוש, כמו מחירות ברבעון הבא, אז אתה משתמש בנבוט כשצריך גרזל. אז זה ממש, זה לא תמיד רק יתרונות וחסרונות, זה כמו כאילו, אם אתה מנסה לחזות משהו סופר נקודתי, אז זה פשוט לא הכלי הנכון. אתה לא משתמש בכלי הנכון. אז זה יותר כמו שחזרנו, מה שאמרת אז, מה השאלה, מה אתה מנסה להשיג, ובמקרים מסוימים, it just doesn't make sense. אין מה אני אומר?
אמרת נבוט במקום גרזן, ואני חשבתי על עצמי משחק מיינקראפט עם הילדים שלי.
אני חייב להתחיל לשחק במשחק הזה. עובר שלי גם כל הזמן אומר לי שהוא משחק במשחק הזה עם הילדים שלו, וזה המשחק, אני צריך להתחיל. ממליץ
כזה? זה משחק, אבל קודם כל הוא משחק כיף, אין ספק, אבל אתה פשוט צריך להיות מוכן להתחיל להיות מושפל על ילדי הבת שלך, כן, זה הכל. אתה יודע איזה מביך זה בשביל לשחק עם הבן שלי Call of Duty למשל? כאילו אני לא מספיק לעשות שום דבר, כאילו אנחנו עוברים ה-waiting room, מתחילים את המשחק והוא מוריד אותי.
אתה מספק באותה קבוצה שלו, מה?
כן.
ואז הוא כל הזמן מסתכל עליי בבוז על זה שהוא צריך לסחוב אותי כל הזמן על הגב שלו.
וואו, קורא לך קמפר?
אני חושב שאנחנו קצת רצים פה הרבה, אולי נדבר קצת תכלס על אחד האלגוריתמים, מה נגיד האלגוריתמים העיקריים, איזה אלגוריתמים מרכזיים מאוד ללמידה לא מפוקחת?
אז אם רגע נשים את חברות הביג טק בצד כמו גוגל, אופן AI וכו' וכל אלה, בעולם העסקי התכלסי, השימוש המרכזי ביותר הוא קלאסטרים. זאת אומרת, לקחת דאטה ולחלק אותם לקבוצות, לנתח את הקבוצות, לתת טיפול שונה לקבוצות, אם זה שיווק, אם זה חוויית משחק, וכהנה וכהנה. אז זה האלגוריתם המרכזי.
ובעצם איך זה עובד? זאת אומרת, איך אנחנו מייצרים את הקלאסטרים.
אוקיי, אז יש כמה אלגוריתמים שאיתם אפשר לייצר קלאסטרינג, לא מעט. זה יכול להיות K-means, שהוא מאוד מאוד נפוץ. יכול להיות עוד אלגוריתם שנקרא DBScan, ההיררכיה על קלאסטרינג. בוא ניגע בדוגמה אחת, רגע, לשם ה... שנבין רגע פלור מההתחלה ועד הסוף. אז בעצם ניקח את K-means. K-means בעצם מה הוא עושה? אנחנו יכולים לראות את הדאטה שלנו, בטח שהוא דור הקלט ממדי, במרחב, נכון? זאת אומרת, ממש אפשר לצייר, יש לנו את ה, אמרנו את המאה שורות שלנו, ונגיד ויש שניים או שלושה קולומים, אנחנו ממש יכולים לצייר אותם במרחב, אוקיי? מה שבעצם K-means מנסה לעשות, הוא מנסה בעצם לייצר קבוצות, שהמרחק בעצם בתוך קבוצה, המרחק בין חברי הקבוצה יהיה קטן ככל האפשר, והמרחק לקבוצות האחרות יהיה גדול ככל האפשר. עכשיו, איך בדיוק הדבר הזה קורה? בעצם K-means כשמו means ממוצעים, ובעצם אתה מתחיל איתו ככל, עם כל מיני נקודות רנדום, אתה בעצם כאן מדובר בקיימינס, צריך להחליט מה מספר הקבוצות מראש, וגם נדבר על זה עוד שנייה. אתה צריך להחליט...
זה קצת רואה על הקלאסטרים שאני צריך להחליט כמה מזה.
אתה צריך להחליט בקיימינס שאני הולך להיות לי 4 קלאסטרים בדאטה, אוקיי? ובעצם אתה עושה אסיין ל-4 נקודות בצורה רנדומלית או סמי רנדומלית, בסדר? זה תלוי באלגוריתם. עכשיו, ברגע ששמת את הנקודות האלה במרחב, אתה בעצם ניגש לכל הדאטה שלך, ואתה שואל את הדאטה, לאיזה נקודה רנדומלית מתוך הארגו שבחרתי, את הכי קרובה? את אני קרובה היא הנקודה לקלאסטר מספר 1. אומרו לי, את שייכת לקלאסטר מספר 1. אותו דבר לנקודה מספר 2. למי את הכי קרובה? אני שייכת לקלאסטר מספר 3. משייכים אותה לקלאסטר מספר 3. עשינו את זה לכל הדאטה, בעצם לכל קלאסטר יש לנו את הנקודות שלו. אנחנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נחשב מחדש את המרכז של הקלאסטר. כי בהתחלה שמנו אותו בצורה רנדומלית, עכשיו יש לנו בעצם נקודות שמשויכות לאותו קלאסטר, ואנחנו נחשב מה שנקרא את המרכז של הקלאסטר על בסיס הנקודות שלנו, אוקיי? אנחנו נקבל שמרכזי הקלאסטרים הם שונים מאיפה שהם היו בהתחלה, אוקיי? כי הזזנו אותם בעצם. ואז אנחנו הולכים עוד הפעם, ואנחנו עם הנקודות החדשות האלה שוב פעם שואלים את הדאטה, למי אתה הכי קרוב? עכשיו חלק מהדאטה יהיה קרוב לקלסטרים הראשונים שעשמנו אותם, אבל חלק מהקלסטרים גם זזו. חלק מהמרכזי הקלסטרים זזו, ואז בעצם אנחנו קצת מבצעים חלוקה מחדש של הדאטה, אוקיי? אז בעצם... עשינו איזה תהליך שחילקנו מחדש קצת את הדאטה לפי הקלאסטרים. ואז עוד פעם, יש לנו 4 מרכזי קלאסטרים, עכשיו הפעם השנייה הם כבר לא היו רנדומליים, אוקיי? ויש לנו מלא 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 דאטה ששייכנו, נכון? אבל ביצענו שיוך מחדש, אז מה אפשר לעשות עוד הפעם? אפשר עוד פעם לחשב את מרכזי הקלאסטרים. זה סוג של תהליך איטרטיבי, התחלנו מרנדומלי, שייכנו, חישבנו את הממוצעים, אוקיי? בדוגמת דו-ממד זה מאוד קל להבין את זה, ממש הסתכלנו ושמנו אותו, ממש חישבנו ממוצע, ואז עשינו עוד פעם מסי לנקודות למרכזים, וזה סוג תהליך איטרטיבי. מה בעצם קורה בתהליך האיטרטיבי הזה? מרכזי הקלאסטרים הולכים ומתכווננים, בוא נקרא לזה, לתצורה היחסית אידיאלית שלהם, לנקודה שבה הם בעצם המרכזי הקלאסטרים מייצגים כמה שיותר טוב את ההתפזרות של הדאטה.
למה אבל אני פתאום זה שמחליט על מספר הקלאסטרים? למה זה לא בעצם האלגוריתמים שמחליט מהו מספר הקלאסטרים האידיאלי?
הסיבה היא שככה עובד האלגוריתם, אבל אתה צודק, זה לא צריך להיות כזה... זה לא באמת, זה שהאלגוריתם עובד ככה, לא אומר שאתה צק לב. אז מה בעצם אתה יכול לעשות? אתה יכול אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא יודע כמה קלאסטרים אני רוצה בדאפ, סבבה? אני לא יודע כמה קלאסטרים, אז בוא נרוץ, נריץ את האלגוריתם הזה בסוג של עולה, בין, בוא נגיד, אתה אומר, אני צריך בין 5 ל-20, אני לא יודע בערך, בסדר? אבל בוא נריץ בלולה סביב, עם 5 קלאסטרים, 6, 7, 8, 9, 10, תדבית, עד 20. בכל פעם שהאיגוד של מודל מסוים מסתיים, נעשה לוג לתוצאה שלו, בסדר? ונשמור את זה בצד. אז אני רץ על 5, 6, 7, ואז יש לי בעצם סוג של מדד שקיעה, ואני יכול לבנות גרף, אני יכול לבעוט, ככל שהלכתי והגדלתי את כמות הקלאסטרים, בעצם יש איזה כל מיני מדדי שגיאה שאני יכול לדעת. מה זה מדד שגיאה בעצם בקלאסטרים? כי אין לנו חיזוי, אין לנו, המחיר היה ככה ואני אמרתי ככה, זה לא, אבל כן יש לך מרחקים מהמרכז, אתה יכול לדעת אם הנקודות שלך, אם הן מאוד מאוד tightly packed, אני חושב שכל הנקודות שלך צמודות בקבוצה מסוימת אחת לשנייה, אז יש לך אחלה קלאסטר, אתה מסכים איתי?
כן.
ואם הנקודות מפוזרות, ווואלה, לא, כאילו, באותה מידה זה היה ממש על הקסקס, הוא יכול להיות משוייך לקלאסטר אחד, אבל לא משוייך לאחר, וזה ממש על הקסקס, כן? והדאטה מפוזר, אין קלאסטר ככה אדוק, אוקיי? אז זה לא טוב. אתה מסכים איתי שאפשר למדוד את זה מתמטית?
כן.
אפשר למדוד.
עכשיו אני ממש מצטער. עכשיו אני ממש מסע שזה פודקאסט, ולא רואים אתך. השתוללת שם עם הזרועות.
כן, כן, כן. נו, בסדר, מה לעשות? מה לעשות? קלאסטרינג זה נושא מעורר תשוקה. אז אפשר למדוד את זה מתמטית. ואז אני יכול לייצר גרף, ולבוא ולהגיד, רגע, מה היה, בוא נגיד, מן הסתם ככל שיש לך יותר מרכזי קלאסטרים, המרחקים הולכים וקטנים. אבל, אולי, בדיוק, המרחקים הולכים וקטנים, כי יש לך יותר קלאסטרים.
כן,
מן הסתם שהמרחקים כן. אז, אבל, לא בטוח שהם הולכים וקטנים בצורה מספקת. כאילו, אם ההבדל בין 3 ל-4 קלאסטרים היה דרמטי, וההבדל בין 4 ל-5 קלאסטרים היה גדול, וההבדל בין 6 ל-7 גם היה גדול. אבל בין 7 ל-8 כבר, בקושי נגעת במדד הזה, בקושי שיפרת אותו. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, 7. למה? כי מעבר לכך, אני לא מקבל ירידה בשגיאה שמצדיקה. בסוף יש הרי טרייד-אוף. אנחנו רוצים כמה שפחות קלאסטרים, אבל כמה שיותר טובים. כמה שיותר tightly packed, וזה קצת קונטרדיקטורי. אז זה בעצם הדרך גם למדוד, אגב, ככה נכנסתי למדידה, וגם איך לבחור את כמות הקלאסטרים. אגב, יש אלגוריתמים כמו DBSCAN, שאתה לא צריך לקבוע את כמות הקלאסטרים, אלא הוא בעצם מוצא לך את כמות הקלאסטרים בעצמו, זה חלק מהאלגוריתם.
טוב, מעניין ממש. מעבר למה שדיברנו עד עכשיו, איזה עוד שימושים יש לקלאסטרינג ממה שאתה מכיר ביום יום?
אז בוא נגיד, השימוש בעיניי הפופולרי ביותר זה בתחום השיווק ובתחום הקונסיומרס, וזה בעצם, אני יש לי עכשיו מאגר של לקוחות, ואני רוצה לתת טיפול טיפה יותר ייחודי ללקוחות שלי, אני רוצה לבצע סגמנטציה, אני רוצה לקחת את הלקוחות שלי ולחלק אותם לקבוצות, שאני אוכל לתת להם טיפול מרקטיאלי שונה. אני חושב שזה כאילו אחד ה-use case הזה הכי נפוצים בפער, ובעצם יש לי הרבה מאפיינים על המשתמשים, כמה הם רוכשים, ומאיפה הם, ומה, ומו, ומי, ובעצם אני רוצה לדעת לחלק אותם לקבוצות דומות, כי אני גם, אני לא רוצה לייצר הרבה קמפיינים שיווקיים, כי סתם, נכון? כמו שאנחנו אומרים, תמיד יש את ה... זה מחזיר אותי קדי למה שאמרתי לך, למה יש את ה... למה לא תמיד... למה אני לא רוצה המון קלאסטרים? כי בדוגמה של השיווק, אני צריך לייצר קמפיין לכל אחד. וזה בסה. אני רוצה לעבוד כמה שפחות. אז אנחנו רוצים לאזן בעצם בין הדבר הזה. אבל זה קלאסי, דוגמה קלאסית, קלאסית, קלאסית. יש עוד דוגמה מאוד מעניינת, זה דווקא בתחום הביולוגיה, שבעצם הגנום שלנו הוא בסוף גם דאטה, בסוף הוא דאטה, כן? והיינו רוצים למצוא אולי גנים או קבוצות של מבנים גנטיים, כן? שיש להם דמיון לקבוצות אחרות. למה? אולי הם קשורים למחלות, אולי הם קשורים לפגמים גנטיים כאלה אחרים, אולי, תודה, כל מיני, זה יכול להיות קשור בעצם, אולי, אני אתן לכם דוגמה, אולי אני מחפש איזה קבוצת גנים שהתנהגו בצורה מסוימת, או שיצרו חלבון מסוים, או לא מסוים, או חלבון עם התנהגות ספציפית, וזיהיתי שקבוצת גנים אחרת כבר עשתה את זה. אז אם אני אוכל לבוא ולהגיד, אולי יש קבוצות דומות אחרות, זה יכול להוביל אותי לכל מיני מקומות. דאטה, נגיד, גנטי, זה ממש דאטה שהוא מיפוי הגנום מושלם. זאת אומרת, אנחנו מיפינו את הגנום, אבל אנחנו לא יכולים להגיד על כל חתיכה וחתיכה בקוד הזה מה המשמעות שלה. זה דאטה מפלצתי. אז כן. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, מפלצתי, אני חייב לציין, שפרס נובל הגיע לחבר'ה שפיתחו את AlphaFold. AlphaFold זה אלגוריתם שתפקידו לזהות, בעצם מה שהוא עושה, הוא יודע בהינתן מבנה של גנום, איך חלבון הולך להיראות. למה זה חשוב? פודקאסט נוסף. אבל אני רק אבוא ויגיד, שכאילו העולם הזה של גנום זה עולם סופר מורכם, לא סתם כנראה זכו בזה בפרס נובל, והוא דאטה גדול מאוד שיש לי משמעויות מאוד רציניות. אז בהחלט.
לדעתך, שבק, NSA כאלו, הם גם כן משתמשים בקלאסטרים כדי לזהות פוטנציאל טרוריסטים?
כן, אתה יודע, יש איזה פוס של דאטה שעבורם אומר משהו. הם ירצו למצוא, אני חושב שבעצם אפשר במידה מסוימת, גם, זה גם קלאסטרינג, אבל נרחיב את קלאסטרינג, דברים שקשורים לסימילריטי, קבוצות דומות, אנשים דומים לי, פאטרנים שדומים למה שאני מחפש, בעצם אני רוצה למצוא, כמו שאמרנו, זה למצוא דפוסים, זה למצוא דמיון, זה הדברים שכאילו על סופרוויז מתאים להם בול, וזה מתאים בול למחט וערימת שח, זה קלאסי כאילו.
שימושים, אז כן, אני בטוח שכן.
אני רוצה לשאול שאלה, יכול להיות שזה לא לפרק, כי יכול להיות שזה מורכב מדי, אבל כל הקטע של הקיבוץ הזה, הישקול, הוא לא לפי מאפיין אחד או מדד אחד, זה בעצם צבר של מאפיינים ומדדים.
יכול להיות גם לפי אחד?
אוקיי.
Okay. בוא נגיד, כאילו, אוקיי.
Okay. איך אתה מנרמל בין המאפיינים השונים והמדדים? חלקם הם מספרים, חלקם הם תיאוריים, חלקם סקלות שונות. איך, כאילו, איך אתה מייצר את הנרמול הזה?
זה נקודה מעולה. יש כל מיני סוגים. באופן כללי, רגע, נגיד שמכונה לא יודעת להתמודד עם, כאילו, אלגוריתם, מכונה בצורה הבסיסית שלו, לא יודע להתמודד עם מילים וכל מיני דברים כאלה, להבין את המשמעות שלהם. בגדול, אנחנו צריכים להמיר כמעט כל דבר, כמעט כל סוג דאטה למספרים. בין אם זה 0 או 1, או בין אם זה מספרים רציפים. בסוף הכל מומר לדברים האלה. אבל נראית פה, אני חושב, ברמת הנרמול, כי רגע, מה קורה אם, אנחנו רוצים, אמרנו, לזהות דירות דומות, אוקיי? ופיצ'ר מסוים, מספר חדרים, נע בין 1 ל-8, לא יודע, 8, למי יש 8, אבל להגיד, נע בין 1 ל-8, ומטר רבוע נע בין, לא יודע מה, 50 או 40 ל-100 פלוס, אוקיי? ודברים מסוימים יכולים לנוע בסקאלה הרבה יותר גבוהה, אוקיי? גם פה בעצם אנחנו צריכים לקחת את הפיצ'רים האלה ולנרמל אותם, שהממוצע שלהם יהיה אפס, כדי שהם ינו פחות או יותר באותם טווחים.
אז כן, נרמול זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אגב, אם אתה רוצה לתת כל מיני, לתת אקסטרה חשיבות לפיצ'ר מסוים, זה גם דרך לתת סיגנל למודל של, היי, שים לב פה יותר, זאת אומרת, זה גם דרך
לכוון את המודל לדברים אולי שיותר מעניינים אותנו.
אוקיי, ואז גם אנחנו יכולים לעשות פה הטייה. זאת אומרת,
אבל זה הטייה בתקווה שהיא מכוונת.
כי אותך זה יותר מעניין. אני רוצה שתמצאי פאטרנים, אבל כן מעניין אותי התחום הזה של הפיצ'רים יותר מאחרים.
אז אנחנו מקודם, אתה הזכרת בכמה מילים את כל העולם של ה-LLM. אתה רואה באמת את העתיד של הלמידה הלא מפוקחת בתחומים האלה?
אני חושב שזה כבר ההווה במקום מסוים רגע. ואולי אם אני כיף איזה שתי דקות, אני אסביר רגע מה בעצם קורה, איפה המג'יק הזה קורה, כן? יש פה כאילו, אני חושב שבעיניי זהו הסיפור של התקופה שלנו בהרבה מובנים, זאת אומרת, הדבר הזה, הדרך להשתמש בלמידה לא מפוקחת כדי לאמן מודלי שפה על דאטה מפלצתי, זה חלק זה אחת הפריצות דרך הכי גדולות והכי underestimated של השנים האחרונות. ובואו נדבר על זה. איך אני לומד מהדאטה הזה? איך אני עכשיו לומד מויקיפדיה? אוקיי, אחרי לא תייגנית ויקיפדיה. אבל יש משפט. רם וגדי מערכים את מיכאל לפודקאסט. אוקיי? ואני רוצה ללמד במשפט הזה משהו. אוקיי? אז מה בעצם אני יכול לעשות? אוקיי? וזה בעצם למה זה לא באמת זה ערבוב בין מפוקח ללא מפוקח, אוקיי? כי אתם מסכים איתי שאף אחד לא תייק את הדאטה הזה, נכון? אף אחד לא תייק את הדאטה הזה. אבל איך אני יכול להפוך אותו ברמה מסוימת, ברמה אלגוריתמית לכן מפוקח? אני יכול לבוא ולהגיד, אלגוריתם יקר, אני רוצה שתחזה את המילה שאני אבקש. ואז אני מתחיל את המשפט, רם וגדי, בלנק את מיכאל לפודקאסט. ואני אומר לאלגוריתם, תחזה את המילה שהעלמתי ממך. אני מעלים פיזית את המילה, יש לי אותה ביד. אני מעלים אותה. ובעצם מה קרה פה? מה אלגוריתם צריך לחזות? את המילה מארחין, נכון? אחר כך אני לוקח את אותו משפט, ואני אומר, אלגוריתם יקר, תחזה את המילה הבאה. גדי, רם וגדי, מארחין, מיכאל לפודקאסט. הוא צריך לחזות את המילה את, נכון? עושים, מסתבר שאם עושים את זה 10 מיליארד פעמים, נוצר חיה שמבינה שפה. זאת אומרת, הדבר הקטן הזה, הכל כך זעום בפעות הזה, הוא הבסיס של כל מודלי השפה המדהימים שאנחנו רואים היום.
כי בהתחלה הוא יעשה טעויות, הוא יביא את התשובות הלא נכונות.
המון, אבל אם הוא הצליח לחזות כבר את המילים ברמת דיוק מספקת, הוא מבין שפה.
מעניין איך אפשר יהיה לגרום לו גם להבין קונטקסט.
מה זה אומר?
זאת אומרת, הרי השפה הוא בעצם, ההבנה של השפה, בכלל כל הלמידה הזאת שאנחנו דיברנו עד עכשיו, בעצם זיהוי של דפוסים, של פאטרנים. אבל קונטקסט לא יכול להיות פאטרן.
למה לא?
כי קונטקסט, זה בעצם כוונה, זה משהו שהוא מאוד סובייקטיבי.
תיתן נגיד דוגמה.
נגיד אם אנחנו לוקחים באמת את הרם וגדי מערכים את מיכאל לפודקאסט, אתה יודע מה? הוא לא יוכל לדעת את העניין אם זה בדיחה, אם זה סרקזם, או אם זה סתם משפט יבש.
אגב, אבל בוא נגיד רגע שאלה. אם אני הייתי שולח לך רק את המשפט הזה, או...
אנשים נופלים בזה. הרבה אנשים נופלים בזה בוואטסאפים.
נכון, אז אני חושב ש... זאת אומרת, במידה ואתה תספר עכשיו
אנחנו בתוכנית מערכונים, אז probably, מדברים פה על עולם של הסתברויות בסוף, probably it's sarcasm, or probably it's something like that. כן, בלי, יותר קשה בלי קונטקסט להבין, אתם גם חווים את זה, אני מניח שאתם משתמשים בצ'אט GPT, שלפעמים צריך לתת לו רגע רקע.
כן.
כן? סתם ככה, זה אפשר לצלול, רק על זה לנהל שלושה פודקאסטים, אבל אני פשוט רציתי להעיר לכם פה, זה איך הטכניקה הכל כך פשוטה הזאת לכאורה, מובילה מהפכות שישנו את העולם. ואנסופרוויזד, הוא לפעמים חווה בתוכו יותר ממה שנדמה.
ככה סקיינה, תחסלו אותנו אחרי זה.
כן, ותגיד, תגיד תודה למידה לא מפוקחת.
לדעתי באמת שני הפרקים האחרונים היו מרתקים להלאה, אבל מיכאל, כמו שאתה בטח יודע, הרבה מהמאזינים שלנו הם ג'וניורים או חבר'ה שבתחילת דרכם, מה בעצם אתה היית מצפה מדאטה סיינטיסט מתחיל שיכיר יותר, מודלים של למידה מפוקחת או מודלים של למידה לא מפוקחת?
שאלה טובה. אני אגיד ככה, בסופו של דבר זה חוזר, אני קצת חוזר לנקודה עם רם, ואז אני גם מסייק. אני חושב שרגע, העניין הוא קודם כל להבין בהינתן בעיה מסוימת, אוקיי? האם אני צריך להשתמש בכלי מסוים, יותר להבין רגע איזה כלי משרת איזה מטרה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. כל פרויקט יש לו צורך אחר, אוקיי? זה דבר ראשון. אחרי שאמרתי רגע את הדבר הזה, אני אגיד, בכל זאת, אם אנחנו רוצים לצאת עם איזו תשובה שהיא לא פלאפית, שכן עדיף להתמקד, אני חושב, בשלב הראשוני, בלמידה מפוקחת. קודם כל, משום שהרבה פרויקטים בעולם העסקי הם שם, הם רוצים תוצאות ברורות, תוצאות שהן גם מדידות, אם זה מחירות, אם זה צ'רן, אם זה lifetime value, דברים בסגנון הזה. שדיברנו גם על מדידות, אז כאילו, כן, בתור ג'וניור, יותר פשוט להבין את המשמעות של השגיאות שלנו. טעיתי ככה במחיר, וזה יותר קל להסביר, וגם להסביר לעצמך, וגם להסביר לאחר. אז זה אני אגיד, כאילו, כן, יש לי, אני אומר, עדיף להתחיל יותר מהתחום של למידה מפוקחת, אבל להחזיק בארסנל לפחות איזה כלי שתיים של למידה לא מפוקחת, בין אם צריך להשתמש בו בפרויקט מסוים, ובין אם עכשיו אתם מבינים שבפרויקט או איפה שלא צריך, צריך להשתמש בלמידה לא מפוקחת, שלא תהיו זרים לעולם. אז ככה זה התשובה שלי.
טוב. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה של הפודקאסט שלנו. הפעם אנחנו צללנו אל עולם הלמידה הלא מפוקחת ודיברנו על ההבדלים בינה לבין למידה מפוקחת. דיברנו על אלגוריתמים מובילים, מקרי שימוש נפוצים וכמובן על קלאסטרים וכל מה שצריך לדעת עליו. אנחנו מקווים שהפרק עזר לכם להבין את הכוח העצום שיש בלמידה הלא מפוקחת וכמובן איך גם אפשר לקחת אותה וליישם אותה בפתרון של בעיות אמיתיות. בפרק הבא אנחנו נעביר את הפוקוס למי מכם שמתחילים את דרכם בעולם המשין לרנינג. אנחנו נדבר על איך נכנסים בתחום, מה כדאי ללמוד ואיך לעשות את זה בצורה אפקטיבית. אנחנו נזכור מקורות לימוד מומלצים, ניתן טיפים לתרגול, וניגע גם בצד הפרקטי, איך לקדם פרויקטים של ML בתוך הארגון שבו אתם עובדים. עד אז, אם יש לכם שאלות, רעיונות או מחשבות על הפרק של היום, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך הערוצים הרגילים. אז זהו להיום, תודה רבה לכולכם ולהתראות.